בעזרת השם, אמן. יום חמישי בשבת קודש, לפני פרשיות מטות מסעי, סיום ספר במדבר. אנחנו למעשה קוראים את שתי הפרשיות הללו שהשבת שבת מברכים. והשבת שבת מברכים, מברכים חודש מנחם אב. פרשת דברים, פרשת חזון. אנחנו נמצאים בשלושת השבועות, ואנחנו יודעים שמראש חודש תמוז ועד תשע באב, אלה שלושה שבועות שבו כל אחד ואחד מישראל משתתף בגלות השכינה. כל אחד כפי צערו, כל אחד כפי עניינו, אבל ודאי וודאי שתפילת בירושלים מרחה ברחמים תשוב, או תשכון בתוך ירושלים מרחה, שונה. בחסידות ידוע ובכלל מוסכם על כל קהל עם ישראל שאין דבר שלא רמוז בתורה, ואין דבר שהתורה נוהגת בו, אומרת אותו, שבו אין משמעות מעשית. השבוע הייתי בניחום אבלים אצל חברי וידידי רבי רחמים זעפרן, השם ישמור אותו, יושב האבלות על אביו זכרונו לברכה, והלימוד הזה יהיה לעילוי נשמתו. ואז הוא ביקש ממני שם לומר כמה דברים, אני אביא את תמצית הדברים ונבין איך זה קשור אלינו. בני ישראל במדבר הולכים 42 מסעות, ידוע, כתוב, מי שרוצה שיספור. 42 מסעות ב-40 שנה, זאת אומרת שעל פי חשבון פשוט, בכל מקום היו פחות משנה. אבל אנחנו יודעים שהיו מקומות שהיו כמה שנים. היו מקומות שהיו יום אחד. כלומר, החלוקה היא לא זהה. אם אני לא טועה, אפילו היה מקום אחד שבאותו יום שהם באו, באותו יום הם זזו. רק תחשבו על העבודה של הלוויים. שענה נעמד, הם מתחילים לפרוק הכל, מקימים את המשכן, ואחרי כמה שעות מפרקים, ממשיכים הלאה. מה באה התורה ללמדנו, כשהיא מפרטת, וכל שנה ושנה אנחנו חוזרים על זה, את כל המסעות עוד פעם. וייסעו ויחנו, וייסעו ויחנו, וייסעו ויחנו, וייסעו ויחנו, ככה 42 פעמים. והתורה לא כותבת מילים סתם. התורה לא מעריכה בדברים. התורה היא מדויקת. אלא שלמעשה המסעות שהאדם נוסע בחייו זה המסעות של כל החיים שלו, שבהם הוא עובר מיום שהוא נולד ועד היום האחרון של חייו בעולם הזה. והכל מסע אחר מסע. יש לפעמים זמן שהוא נמצא בהר סיני, יש לפעמים זמן שהוא נמצא במראה, יש מקומות שהוא נמצא בעציון גבר, ויש מקומות שהוא נמצא על פי החירות, ולפני בעל צפון. זאת אומרת שהאדם למעשה, התורה באה ומפרדת את המסעות הכוללות כדי ללמדנו שכל מסע הוא מסע שהאדם עושה בחייו, צריכה להיות באופן כזה שיש לה מטרה ברורה. כי כל המטרה, כמו שאנחנו נקרא בפרשה השבת, הייתה להגיע לארץ ישראל, והעובדה היא הזעקה הגדולה של משה רבנו, הבני גד, ראובן וחצי שבט המנשה. מה כל זה עשינו כדי להגיע? ועכשיו אנחנו נמצאים מעבר לירדן יריחו, ואתם רוצים שוב פעם להתחיל את הכל מההתחלה? הרי ואז הוא מוכיח אותם, ואחריכם היו כך וכך, ובגלל חטא המרגלים היינו 40 שנה במדבר. פספסנו את התכלית, דחינו את התכלית בעוד 40 שנה. למעשה, התורה באה ואומרת לנו שיש דרך אחת שבה האדם יכול לנסוע במסעות החיים והשם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. האדם צריך לדעת שכל מסע שעובר בחיים, אם זה נעשה על דרך שהוא, כפי שמרומז לפרשתנו אנחנו השבת, אוחז במטה. ראשי המטות. אנחנו פוגשים את המטות לא רק במושג של נשיא, מוביל, מנהיג. הרי כל נשיא ונשיא היה משבט מסוים, כל שבט ושבט, כאשר הוא המשיך את מסורת מקים השבט. נשיא לבני ראובן היה זה שבתוך נפשו, נשמתו, רוחניותו, היה המשך ישיר של ראובן. וכך שמעון, וכך לוי, ויהודה, וכו' וכו', כל השבטים. כלומר, למעשה, זה המשך המטה למטות אבותם. מטה כזה מצינו אצל משה רבנו. כאשר משה רבנו עומד בהר סיני, מול הסנה, והקדוש ברוך הוא שואל אותו, מה זה בידיך? עם מה אתה בא? מה יש לך ביד? מה אתה מחזיק בידך? כדי שיעמוד לך. כדי שתהיה ראוי, כדי שהדרך שלך תהיה ברורה, ויומר מטה. יש לי מטה. אני ממטה, אני מלוי. אני יודע מה התכלית שלי. ולכן, הקדוש ברוך הוא אומר, השליחהו, והיא נחש. אם האדם משליך את המטה ממנו, זהו. זה כבר הנחש. האדם שר מדרך אבותיו במסעות של החיים, הכל מתהפך. באופן הלא טוב. אבל האדם שאוחז במטה יכול לצאת לכל המסעות של החיים. יש מצבים שונים, מצבים משתנים, טובים, טובים יותר, אבל להמשיך במה שאבא ואמא וסבא וסבתא אומרים. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שאנחנו נעבוד אותו כמו שעבדו אותו אבותינו. אבל יש עוד דבר אחד נוסף. אביו של האדמור זצ"ל, רבי חיים יעקב, ובזמן האחרון אנחנו מביאים הרבה תורות משמו, כי האדמור בפרשיות הללו הביא הרבה דברים משמו. כתוב בפרשה שלנו, שנקרא השבת הפרשה השנייה, אלה מסעי בני ישראל, אשר יצאו מארץ מצרים לציב אותם ביד משה ואהרון. פרשת מסע. אבל, אומר הפסוק בסוף הפרשה, אלה המצוות והמשפטים שרציבה השם ביד משה אל בני ישראל בערבות מואב על ירדן יריחו. טוב, לכאורה, מאוד ברור. מתחילים במסע שבו מתאר את התורה, את היציאה ממצרים, דרך כל מה שעברו 40 שנה במדבר, ובסיכום ספר במדבר, כי אנחנו יודעים שספר במדבר למעשה הוא הספר האחרון, כי ספר דברים זה ספר חזרה משנה תורה. אז זה סיכום. אלה המצוות המשפטים. זאת אומרת, שעל פנם זה נראה סיום הגיוני. אומר האבא של האדמור, זכר צדיקים לברכה, רגע. מה הקשר בין תחילת פרשת מסעי לסופה? היינו יכולים למצוא כל סיום אחר שמסביר לנו שזה סיכום המסעות. ולמשל, היה הפרשה יכולה לסיים, וייסעו ויחנו על פי השם. זהו, הבנתי. אז זה ברור לי מה הקשר. מה הקשר למצוות והחוקים והמשפטים שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה לומר לבני ישראל. ומה אכפתי שזה בערבות מואב על ירדן יריחו, שזה יהיה מצידי. ואני יודע, בדופקה. מה זה משנה איפה אמרו את זה? אומר האדמור, רבותיי, שימו לב, כאשר בני ישראל עדיין נמצאים במצרים ומשה רבנו עומד בסנה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו דבר מעניין. אומר למשה רבנו הקדוש ברוך הוא, בהוציאכם את העם ממצרים, כאשר תהיה הפעולה הזו, עדיין לא הייתה, משה רק נשלח להוציא, תעבדו את השם על ההר הזה כאן. כלומר, בזכות קבלת התורה יצאו ממצרים. כי אומר הקדוש ברוך הוא למשה, כל היציאה ממצרים נועדה כדי שאתם תעבדו את הקדוש ברוך הוא כאן, במקום הזה. וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה. הוא שואל משה, ומה אומר להם? אומר להם, תגיד להם, אהיה אשר אהיה, שלחני עליכם. נכון? זה מה שהוא אומר. כבר כאן רמז לו הקדוש ברוך הוא על 42 המסעות. איך? אהיה גימטריה של, רבותיי, חשבון, א' זה 1, נכון? שני אהים, זה 10, נכון? זה 11, ועוד י' עוד 10, 21. פעמיים אהיה אשר אהיה, שלחני עליכם, זה 21 פעמיים, זה 42. כלומר, כאן כבר רמז לו שהולך להיות 42 מסעות. אבל לא רק זה, הרי מה עשו בהר סיני? קיבלו מה? מה קיבלו בהר סיני? תורה. אבל איזה תורה קיבלו? שניהם. תורה שבעל פה ותורה שבכתב. תורה שבכתב חרות על הלוחות. שאר הדברים קיבל משה בהר סיני בעל פה. כלומר, גם תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה. איך מתחילה התורה שבכתב? מילה ראשונה, בראשית. איך מתחילה התורה שבעל פה? ממתי קוראים? מם. נכון? התורה שבכתב באות בית. התורה שבעל פה באות מם. מה ביחד? מם בית. זאת אומרת, רמז לו כבר שם על מם בית המסעות, וגם על התורה שבכתב וגם התורה שבעל פה, שעתידים עם ישראל לקבל כאן. עכשיו, זה רמז גם על התורה שבכתב וגם התורה שבעל פה. זה כמו שמבאר הסבא קדישא בנוצר חסד, ואני רוצה לקרוא לכם בדברים עמוקים. אני אשתדל לעשות את זה קצת קל ומובן בפשטות. אומר הסבא קדישא המערי בנוצר חסד, פרק רביעי, כמדומני משנה י' ד'. כן. אומר את המשנה, ואני קורא את המשנה, רבי נהוראי אומר, הווה גולה למקום תורה, ואל תאמר שהיא תבוא אחריך, שחבריך יקיימוה בידך, ואל בינתך אל תישען. טוב, המשנה פשוטה. אומר רבנו עובדיה ברטנורא, הווה גולה למקום תורה, מן תלמידי רחמים ממקומך, תלך למקום אחר שיש תלמידי רחמים. ואל תאמר שהיא תבוא אחריך, אומר רבנו עובדיה ברטנורא, תלמידי רחמים יבואו לכאן. כן, אנחנו מכירים את הסיפור רבי אלעזר בן ערך, בקצרה נזכיר, שעזב את חבריו והלך לצפון, מה שנקרא לנופש. הם הלכו ליבנה, והוא הלך לשם לבד בעצת אשתו. אמרה לו, מי גדול ממי, אתה גדול מהם. היה גדול תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי, ואמר, שהם יבואו אליי, רוצה את הרב, יבוא אליו. והוא הלך למקום של מעיינות, נופש, מקום טוב, בנה את ביתו שם, וחיכה. והמשיך לחכות, ועוד חיכה, ועוד חיכה, ואף אחד לא בא. וישב ולמד לבד. כשראה שאף אחד לא בא, הוא הבין את העניין שאף אחד גם לא יבוא. הרס את הפקלאות שלו וירד ליבנה. כשהגיע ליבנה, באו לקראתו, היה אחד מגדולי הדור. אמרו לו, רבנו, ברוך הבא. היה יום קריאה בתורה, העלו אותו לתורה. ובזמנם היה נהוג כמנהג יהודי תימן בדורותינו עד היום, שהעולה קורא. ויצא לו פרשת החודש, ועלה לתורה וקרא במקום והחודש הזה, לכן קרא והחרש היה ליבם. רבי אלעזר בן ערך, קרא פשוט, התבלבל. זה היה לבד. לא גלה למקום תורה. אומר רבנו עובדיה ברטנורא, אל תחכה שיבואו אליך. אין במקום שלך תלמידי רחמים, לך אתה למקום תלמידי רחמים. למה? משום שחבריך יקיימו יה בידך, ואל תסבור שחבריך שיבואו מבית הרב יקיימו את התורה בידך. כאילו יספרו לך מה למדו בישיבה. לא. שהתלמוד, שתלמיד מהם, מה שלמדו הם מהרב, אבל לא מה שהרב אמר. כלומר, מה שאתה שומע מהרב אתה הבנת ממנו, אבל מה שאתה שומע מתלמידים זה מה שהם הבינו שהרב אמר. אז זה כבר לא דעת הרב, יש תוספת שלהם או הבנה פחותה. אלא הווה גודע אתה בעצמך למקום הרב, שאינו דומה השומע מפי תלמיד לשומע מפי הרב. טוב, פשטות, משנה פשוטה. אומר המהרי דברים נוראים, ונוצר חסד, הווה גולה שתקבל עליך גלות, כמו שעשו בעלי הזוהר שכל ימיהם נשתתפו עם השכינה והיו גולים ממקום למקום, דיו לעבד להיות כרבו. הגלות בשכינה, השכינה בגלות, גם אתה בגלות. נודדו ללחם איהו, כך אומר איוב. ואני מדלג פה על קטע קשה בזוהר ונגיד אותו בפשטות, שכל אלה שרוצים להתחבר ולהשתתף בגלות השכינה גוזרים על עצמם לגלות למקום תורה דווקא. וכאן בהערת ביניים הוא אומר שכשאדם עובר ממקום למקום, שצריך פתאום לעבור דירה או לעזוב עבודה ולעבור לעבודה אחרת או ללכת מישיבה אחת לישיבה שנייה, שלא יצטער, כי זה, אם הוא מצטער הוא פספס, כי זה עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה משהו מסוים, תכף נראה מהו. הוא צריך לנסוע, הוא צריך ללכת, לכן הוא יוצא מפה. המקום דוחף אותו החוצה, המקום תרתי משמע, המקום בגשמיות והמקום ברוך הוא דוחף אותו החוצה משם. הוא ממשיך המערי ואומר, ואשרי לצדיק שיכול לקבל עליו גלות, ושימו לב עכשיו טוב, כי הרבה רזי תורה מתגלים בזכות גלות. אתם שומעים טוב? לא בזכות זה שאתה יושב קבוע בבית המדרש, שם יכולים להיות רזי תורה להבין את עומק התורה, אבל דווקא בגלות שאתה הולך ממקום למקום ולא ישגיח על שום דבר, אשרי לא הוא בלבד שיכוון ליבו לשמיים, וזהו הווה גולה למקום תורה, למקום שיש חלקי תורה. כי התורה נמצאת בכל מקום, ולפעמים צריך להרחיק נדוד, להעלות חידושי התורה שנפלו למקום הקליפות, כמו שעשה יעקב אבינו אצל לבן, נודדו ללחמה של תורה. כשיעקב אבינו אומר לעשיו, עם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי, ודיברנו על זה בפרשה ההיא, זה לא מעניין את עשיו, אכפת לו כמה מצוות שמרת, כמה שפחות יותר טוב, מה אכפת לו כמה שמרת, זה לא עניין שלו. אלא שרוצה יעקב אבינו לומר לו, הנדודים שלי לשם 22 שנה לא היו לחינם, כי אתה יודע כמה חידושי תורה התחדשו לי שם בגלות הזו. אני מבין למה הקדוש ברוך הוא שלח אותי לשם, כדי להוציא מלבן כל מה שנפל אצלו, ולכן אני לא פוחד גם ממך, כי אני דאגה ממך. ולפעמים נמצא, שימו לב עכשיו דבר עצום, חידוש תורה כשעובר הצדיק באיזה מקום, מה שלא ימצאו בשום פנים בבית. כלומר למעשה, המסעות שאדם נוסע ממקום למקום הוא על מנת למצוא בכל מקום שהוא נמצא תורה. אתם מבינים איזה דבר זה? אדם עולה בבית בתחנה של האוטובוס והוא כל הזמן נוסע עד ירושלים או עד תל אביב או עד כפר סידים או עד לא יודע לאיפה, עד אלעד, עד מטולה, עד נהריה, כל אחד עד שהוא נוסע. כל רגע ורגע הוא גולה, הוא גולה מביתו. כל רגע ורגע הוא יכול שם להוציא תורה חדשה, משהו שצריך לעורר שהוא בא לשם, לכן דווקא הוא שם ועוד 60 נוסעים באוטובוס הזה ולא אחרים שנוסעים באוטובוס הבא, ולכל זמן ועת תחת השמיים. לכן יש מסעות, מבית מסעות זה בראשית וממתי, תורה שבכתב ותורה שבעל פה נמצאת במציאות, ואדם צריך לגנות ממקום למקום, לנסוע ממקום למקום על מנת לשאוב משם תורה. ולכן נאמר בפרשה שלנו, אומר רבי חיים יעקב, אלה מעשה בני ישראל, אלה הכוונה לתורה לשמה. איך? משום שאלה זה אל ה, והאות ה אנחנו יודעים שאפשר לכתוב אותה בשלוש אופנים, ה, ה ועוד ה לידה, נכון? זה ה, שומעים ה, ה ואלף, ה ו-ה ו-י גם כן, ה. שלוש מילואים יש לה, וביחד נעשה חשבון, שני ה'ים זה עשר, ה ואלף זה שש, זה 16, ועוד 15 של ה, 31, זה אל, אל ה, זה אותיות אלה. ונאמר אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו ממצרים, כלומר בזכות שתי התורות הללו שאמרנו בראשית ומתי, זאת אומרת תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהן כנגד משה ואהרון. למה משה ואהרון? משה זה בחינת תורה שבכתב, ואהרון הוא בחינת תורה שבעל פה. איך לומדים את זה? מפסוק, כי אומרים מבורש, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו ממי? מפיהו. כלומר תורה שבעל פה, כלומר זה כנגד משה ואהרון, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ולכן זה מתקשר עם סיום הפרשה, אלה זה בחינת תורה שבכתב ושבעל פה. הפרשה מסיימת אלה המצוות המשפטים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. לכן נבין את מאמר חז"ל שאומרים שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל ניתן למשה מסיני, וזה נמסר לו בסוד תורה שבכתב ותורה שבעל פה. מתי? ב-40 יום. 40 יום ו-40 לילה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. לכן אצל משה נאמר ביאשר ציווה השם ביד משה. עכשיו אני רוצה שתבינו, כשהתורה נמצאת בכל מקום ומקום בבריאה, ויהודי נוסע ממקום למקום ומחדש תורה, לומד תורה, וזה חידוש בפני עצמו רבותיי, כאשר אדם נוסע באוטובוס ושומע ב-MP שלו, או מחזיק ספר והוא לומד תורה, הוא מזרז את הגאולה. כי כאשר התורה תהיה כולה מקובצת אצל בני ישראל, תבוא הגאולה. כי תורה זה קיום העולם, ואלמלא תורה לא נתקיימו חוקות שמיים וארץ. ולכן נאמר בפסוק מפורש, והתורה מדקדקת ואומרת אשר כל אשר ציווה השם ביד משה. מה פירוש ביד משה? שיגיד אל משה, את משה, ביד משה. אלא רוצה לו רמז, אומר רבנו רבי חיים יעקב, ביד ראשי תיבות דוד בן ישי. כלומר גם סוד הגאולה נמסרה למשה רבנו. ומה זה? תורה שבעל פה. ומאיפה לומדים שזה תורה שבעל פה? בזכותה תבוא הגאולה. כי אנחנו יודעים שיש הלכה שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד. ומה הם עשו שם? מה הם עשו מלכי בית דוד בעזרה? היו לומדים, מלמדים, פוסקים. ולשון זקן, מה זה? זקן ויושב בישיבה, נכון? למדו תורה שבעל פה. כלומר בעזרה ישבו ולמדו תורה שבעל פה. ודוד, זה בדיוק מה שאמרנו מקודם, ראשי תיבות, דור, דור ודורשה. כל מה שעתיד להתגלות גם דוד המלך ידע. ולמה הוא ידע? כי דוד המלך הוא בחינת מלכות, ואנחנו יודעים שהמלכות זה הספירה האחרונה שמקבלת את כל השפע מלמעלה למטה. כלומר כל מה שיורד לעולם עובר דרך מלך ישראל, דרך הגאולה, דרך משיח. לכן הכל נכלל בדוד, כל מה שעתיד כל תלמיד לחדש בכל כל הדורות. לכן על התורה נאמר בפסוק כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. אתם שמים לב מה עוזבים? כשאני רוצה להחזיק משהו, איך אני מחזיק אותו? איך? באיזה איבר אני מחזיק? ביד. דוד בן ישי. אני מחזיק אותו ביד משה. מה זה בידיך? מתי. כל דבר שאני מחזיק זה ביד. איך אומרת הגמרא? אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. ביד. מה שאנחנו צריכים להחזיק ביד בצורה חזקה מאוד את תורה שבעל פה. לחזק את הקשר שלנו לתורה שבעל פה. כי התורה שבכתב אין ואסור לשנות בדבר. התורה שבכתב התקבלה מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו והיא חתומה. וכל מי שמשנה באות אחת, תג אחד, פסל אותה. התורה שבכתב כל כולה שינויים וחידושים ועומק והרחבה ומחלוקות וסברות. כי התורה שבכתב היא באה מהבורא, והיא באה מהבורא, היא שלמה בכל השלמות. התורה שבעל פה ניתנה על ידי הקדוש ברוך הוא עם הכוונה ודרישה שבני אדם יחדשו בה. לכן מה שגוזרים בעידין של מטה, מה קורה לו? כך גוזרים למעלה. ואין הלכה, בבת קול. זה לא מעניין מה יש למעלה. לא בשמיים מי. זהו, זה הלכה פסוקה. ולא יעזור שום דבר גם אם יזיזו הרים ובקעות ויהפכו מעיינות לחרבה. וגם אם ההרים יפלו ויזוזו והקירות, שום דבר לא יעזור. כי מי שפוסק על פי הכללים של הקדוש ברוך הוא, זה בית דין של מטה. וכבר ידוע כמה וכמה סיפורים מגדולי ישראל. אני לא מדבר רק על דורנו, שהיה איזה מישהו שפרסם את זה על הרב אליהו, אבל ידוע מה מהרש"א, ידוע מגדולי ישראל, שסיפרו בעצמם, או שסיפרו עליהם, שהם נקראו לבית דין של מעלה כדי לפסוק. ופלא גדול, בית דין של מעלה יושבים כולם, קודש הבריחו יושב. צריך מישהו פה בשר ודם שיגיד את המילה האחרונה שם למעלה? כן. כי הגזרות שנגזרים בשמיים, בעניינים של הלכות, הם על פי מה שפה פסקו הדורות, על פי חכמי הדור, ודור דור ודור שב. אז יכול להיות שאדם יגיע לשמיים באיזה דין, ויגיד לו, על פי דין שמיים אתה, כך וכך. יגיד, רגע. מצטער? הרב פלוני נתן שיעור וזה מה שהוא אמר. אופס. טוב, נביא את הרב פלוני. נשמע אותו. הוא יבוא לבית הדין כאן ויגיד, אכן כך אמרתי, קיבלנו. זה מה שיהיה, מה שהוא יגיד. וככה הדברים מתנהלים עד היום. וככה יהיה לכל הדורות. כי זה הכוח שנתן הקדוש ברוך הוא בתורה שבעל פה, לכן נאמר, שפתי כהן ישמרו דעת. ותורה יבחשו מפיו. ולמה, איך ממשיך הפסוק? אתם זוכרים את הפסוק? כי מלאך השם צבאות הוא. מלאך זה לא רק במושג של בעל כנפיים. מלאך זה גם שליח. והוא השליח שהקדוש ברוך הוא שלח לעולם הזה. לכן התורה נקראת לקח טוב. ולמה היא נקראת לקח טוב? כי כשאני רוצה משהו ששייך לי, מה אני עושה? יש לי פה עכשיו כוס. אני שייך לנו פה לבית המדרש, נכון? אז כולנו יש לנו רשות להשתמש. אז אם אני רוצה, מה אני עושה? מושיט את היד לוקח. לקח טוב. כך. אומר רבי חיים יעקב, אבי של האדמו"ר, זכר צדיקים לברכה, רומז למי שרוצה יבוא ויטול. למה? כי נתתי עוד בהר סיני למשה רבנו, על מנת שייתן לכם ישראל את הבחינה הזו שנקרא ביד. מה זה בידיך? מה יש לך ביד? תיקח. שיהיו מזרזים את הגאולה ביד, כי יד זה דוד בן ישי. אבל צריך לקחת את הטוב הזה, לקח טוב, בדבקות. בהתמדה. ולא לעסוק קצת פה, קצת שם, קרעים, קרעים, קרעים. אלא באופן של והגית בו יומם ולילה, ושימו לב שוב פעם, אנחנו אומרים פסוקים, ואני רוצה שנשים לב עליהם. אמרנו היום בתפילת ערבית, בברכה השנייה של ערבית, והגית בו יומם ולילה. מה זה והגית? עם ההוגים? עם הפה? תורה שבעל פה. שבאה מן הפה. והגית בו יומם ולילה, והגית דווקא במה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, להביא אותנו לימות המשיח. וזה על ידי שבהגית, הוגים בפה. איך כותב הרמב״ם? אדם שלומד תורה ולא משמיע לו אוזניו, ועוד יותר טוב שיהיה עם ניגון, הוא לא יזכור. הוא לא יזכור. ואנחנו יודעים את זה בוודאות, שאם אני אשאל מישהו אפילו סוגיה שהוא למד לפני שבוע, פרטי פרטים בסוגיה הוא לא כל כך יזכור, אלא אם כן באמת הוא עילוי. אבל אם אני אזכיר לו איזה שיר ישרו ברדיו, שיר חסידי לפני שנתיים, ונתחיל רק לנגן, טק זה יקפוץ והוא ישתתף. וכבר מזמן זה לא במצב הפזמונים. ולא שומעים את זה כל יום. רוב בין האנשים, מיד, זה ייכנס. כל עבודת המקדש מהרה יבנה הייתה איך? בשירה בפה וניגון. לא יעמדו שם אנשים וכיוונו כוונות. לא. זה הכהן ששחט, עשה מה שעשה. כי שפתי כהן ישמרו דעת. הוא יכול לעשות הכל והוא עדיין שומר על הדעת. הוא לא מתבלבל. אבל, מה? בוודאי. אבל הכהן דיבר. הכהן ברך, הכהן אמר. כלומר, העבודה היא בדיבור, בפה, להביא לימות המשיח. לכן כל אדם שיש לו יראת שמיים, או שרוצה לרכוש יראת שמיים, השורש לקבלת יראת שמיים היא בתורה שבכתב ותורה שבעל פה. אבל איך זה בא? הרי תגיד לאנשים, נו באמת, אני כל הזמן, אני לומד, ואני לא מרגיש שיש לי יראת שמיים. פעם שאלתי את האדמו"ר, מה פה באמת יראת שמיים? זה נורא קשה להסביר יראת שמיים. מה זה יראת שמיים? אז הוא אמר ככה, בבדיחותה של העניין, אבל עם עומק גדול, כדרכם של צדיקים, שאיפהים אומרים את זה מילה, בבדיחותה, ואחר כך את השבועיים לא גומר לבאר את זה. אמר לי, שאדם הולך ברחוב, הוא פוחד שהשמיים ייפלו עליו, יש לו יראת שמיים. לא, מה פירוש שמיים יפלו עליו? מה, השמיים יפלו? שמיים עובדים. אומר לא. המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כל יום ויום מצווה על השמיים שישארו במקום. אבל אם האדם לא מקיים את התורה והמצוות, אז כל חוקות שמיים בארץ, לא שמתי, הכל נופל. אם האדם מבין שיש לו פחד שמה במעשיו, חז ושלום, עלו ליפול עליו השמיים ממש. אז יש לו יראת שמיים, כפשו אותו. וזה יראת העונש, יראת הפחד. ומי שהולך כך בדרך התורה והמצוות, זאת אומרת שהוא מבין שאם הוא לא דבוק בתורה ובמצווה, באופן של והגית בו, יומם ולילה. זה לא מחייב שיהודי כל הזמן יישב מול ספר וילמד. הבחורים הצעירים בינינו, כיף להם. הם בישיבה. הם לא צריכים לדאוג לפרנסה, הם לא צריכים לדאוג לבגדים, לא כלום. יש אבא שבעיקר הדין היה מחויב הוא ללמד את בנו, הוא לא יכול, אז הוא משלם. בסדר. אז הוא עושה את תפקידו. אבל אתה, תעשה את תפקידך. אתה בכלל פטור מלדאוג. שב תלמד. והגית כל הזמן. כדי שהתורה שבכתב והתורה שבעל פה תהיה חקוקה באדם. אחד הדוגמאות שצריך לעורר עליהם שאלה ותמיהה, ואני אמרתי את זה בשיעור לנוער פה שבוע. רבותיי, אנחנו בשנה קוראים חמישה חומשי תורה מבראשית ועד עיני כל ישראל, וכל שנה ושנה סיימנו חמישה חומשי תורה. כל אחד יעשה חשבון בין כמה הוא, ונגיד שיוריד מזה 10 שנים ויראה כמה פעמים כבר הוא חזר על חמישה חומשי תורה, וישאל את עצמו האם הוא יודע להגיד לא את הפרשיות הקבועות שחוזרות על עצמן כל הזמן, פרשת הנשיאים, שאז, אתם יודעים, אפילו פרשת הנשיאים, להגיד אותם על פי הסדר. וביום הראשון נשיא לבני ראובן, אבל זה כבר לא ראובן, שם נשיא לבני יהודה. להגיד הכל על פי סדר. כבר 30 פעם סיימת. יש כאלה 20, יש כאלה 10, יש כאלה 5. איפה זה? איפה זה נעלם? למה זה לא קיים? למה זה איננו? והרי זה התורה שבכתב, אני לא מדבר הלאה. תורה שבעל פה היא גדולה מן ים. הלבב היינו חוזרים על השש 30 פעם, כמו שחוזרים בשנה על כל החמישה חומשי התורה. אבל חוזרים. חלק מכובד מהנביאים, אנחנו קוראים כל שבוע נביא, כל שבוע פרק בנביא. רק את הפרקים שקראת באותה שנה. 10 פעמים קראת, 20 פעם קראת. אתה זוכר משהו? כי אין והגית. אין והגית. אין את זה שזה נמצא בראש. אתה נוסע זה אצלך, אתה הולך זה אצלך, אתה חושב זה אצלך. תעבור, תעשה כל מה שאתה צריך. זה לא מונע. זה הווה גולה למקום תורה, אמר האדמור, בנוסף למה שהכתב עשה בקדישה שלו, אמר. היה אומר האדמור, ובזה נסיים, שכל איש ירא השם, זה נדבוק, נדבק בהגיתה, בעל פה הזה, ששגור בפה שלו. כל אחד כפי דרגתו בידיעת התורה. שכל מה שהוא לומר בתורה צריך להיות בהגיתה. ועדי כך מחישים את הגאולה. אבל הוא אומר, פירוש משלו, מה זה הווה גולה למקום תורה? שכל דבר שמפריע לך ללמוד תורה זה גלות. תדע שאתה בגלות. אם אתה גולה ממקום תורה, תדע שאתה בגלות. אם אין לך והגית, יש לך בעיה. לכן אני רוצה שנסיים בדבר טוב. נפתח בבקשה מאוצר הברכה. בדף מספר 3. אומר המערי, בהיכל הברכה לפרשה שלנו, כתוב, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם. אם אנחנו רואים שכתוב בתורה מוצאיהם, אנחנו רואים שכתוב מוצאיהם מלא דמלא. כלומר, יש גם ו' וגם י'. ודא, אומר המערי, כי יש באורות העליונים, כל הממבט מסעות, זה לא רק שהם היו הולכים פה במדבר 42 מסעות, גם למעלה היה כנגדם זז באורות העליונים, כל מסע ומסע. מבית שמות ואורות, וזה ידוע שם מבית, אנא בכוח גדולת ימינך וכו'. וכל שבירות הכלים משם מבית. וחבריו, זה עניין ליודעיכם. אבל כשתקנו והעלו איזה ניצוץ ותקנו איזה דבר השייך לאות הזה, כגון רמסס, הם ויסו מרמסס. מה זה ויסו מרמסס? למה הם נסו מרמסס? כי הם תקנו את רמסס, כבר לא היו צריכים להיות שם. למה קראו לו רמסס? על שם ביטול הרע וההמסה, כי המס דונג מפני אש. לכן זה רע המסס, המסו את הרע שהיה שם. וכשכולו וביטלו את הרע בכוח א' של אנא בכוח חלופו של עולם, ככה צריך לעשות בכל דבר, בכל מסע ומסע שאדם עובר. וכשידע האדם שאלופו של עולם ממש בכל תנועה ויקבל בשמחה, אז יתפרדו כל פועלי האדם. כאשר האדם יודע שכל מסע הוא מסע שהוא עושה בחייו, כל תנועה הוא נוסע ממקום למקום, הוא הולך מהבית למקולת, מהמקולת הוא הולך לבית הכנסת, מבית הכנסת הוא הולך לקופת חולים, מהקופת חולים הוא הולך לבנק, הוא הולך לדואר, הוא הולך אפילו להוריד השפעה. כל תנועה ותנועה שאדם עושה, הקדוש ברוך הוא איתו. כשאדם לוקח את היד שלו ומגרד באוזן, הקדוש ברוך הוא איתו שם. כל תנועה ותנועה, כך למדנו מהבעל שם טוב. אין דבר שאדם עושה, כל מה שאני עושה עם היד עכשיו, שלופו של עולם לא שם. ואם הוא לא היה שם, זה לא הייתה הפעולה, היא הייתה בטלה. וזה האדם צריך לזכור. כשהוא נוסע במסעות של החיים הם ארוכים, ואם בגבורות 80 שנה, אדם נוסע 80 שנה. כל יום זה נסיעה בפני עצמו. וכל יום בתוך הנסיעות האלה יש נסיעות קטנות. אלופו של עולם איתו. היא רצון שהקדוש ברוך הוא, כשם שאנחנו מברכים את חודש מנחם אב השבת, נזכה שהקדוש ברוך הוא ינחמנו מהר ועכשיו, כדי שכמו שאנחנו מתפללים ומקווים שביום ט' באב נוכל לשמוח בשמחת חנוכת בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן.